שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברד.
שלום. השיעור היום יעסוק במכשיר חשמלי שבאופן מפתיע הרבה מהדיונים ההלכתיים שנוגעים למכשירים חשמליים מתייחסים אליו. המכשיר הזה מנקז אל תוכו שאלות הלכתיות מתחומים שונים, וחלק גדול מהפסיקה ההלכתית בנושאים שונים שקשורים לשבת ולהלכות מאכלות אסורים קשורה לשימוש במכשיר הזה. המכשיר הזה הוא מדיח הכלים. מדיח כלים זה מכשיר שפעם לא היה נפוץ בכלל. באנציקלופדיה תלמודית לדוגמה, בערך המוקדש לנושא חשמל ובנספח לערך הזה שמכיל מכשירים חשמליים שונים והתייחסות הלכתית עליהם, מדיח הכלים אינו מופיע כלל. כנראה שבאותה תקופה, לפני הרבה שנים, כאשר האנציקלופדיה התלמודית עדיין הייתה באות ח', מדיח הכלים לא היה נפוץ, ולכן לא היה טעם להתייחס אליו במסגרת האנציקלופדיה. כיום, מדיח הכלים הוא מכשיר נפוץ מאוד. כמעט בכל מטבח יש מדיח כלים שמסייע לבני הבית להדיח את כליהם, במקום להשתמש בדרך המסורתית של שטיפה בסבון כלים ובידיים. הפוסקים עסקו במדיח הכלים בשתי שאלות הלכתיות עיקריות. שאלה ראשונה נוגעת לנושאי אור החיים. האם מותר להשתמש במדיח כלים בשבת? כמו שנראה, הפוסקים נחלקו בדעותיהם. יש שהתירו, יש שאסרו, ואף אלו שהתירו הצריכו תנאים שונים כדי להשתמש במדיח הכלים בשבת. שאלה שנייה שנוגעת למדיח הכלים קשורה לנושאי יורדיה. האם מותר להשתמש במדיח הכלים להדחת כלים בשריים וחלביים? כמו שנראה בהמשך, גם בשאלה זו נחלקו הפוסקים. יש שהתירו להדיח כלים חלביים ובשריים ביחד ממש באותה הדחה במדיח הכלים. יש שהצריכו להדיח כלים חלביים לחוד ובשריים לחוד. ויש שאסרו לגמרי שימוש במדיח כלים אחד לכלים בשרים וחלביים, ויצריכו את מי שרוצה להדיח את כל הכלים שלו באמצעות מדיח כלים חשמלי, לרכוש שני מדיחי כלים. אף בין אלו שהתירו שימוש במדיח כלים לכלים בשרים וחלביים, יצריכו הפוסקים תנאים שונים, כגון החלפת הסלסילות, החלפת המים בתקופה שבה היה ניתן להשתמש במים שנשארו מההדחה הקודמת לצורך הדחה נוספת, שימוש בנוזל כלים מיוחד ועוד תנאים שונים שנראה בהמשך השיעור. נפתח בנושא השבת. האם מותר להשתמש במדיח כלים בשבת? ראשית לכל נציין את המובן מאליו. ברור שאסור בשבת להכניס כלים למדיח כלים, להכניס אליו סבון כלים וללחוץ על כפתור ההפעלה של המדיח. אסור בשבת להפעיל מדיח כלים חשמלי, כמו שאסור להפעיל כל מכשיר חשמלי אחר. כמו שראינו באחד השיעורים הקודמים, הפעלת כל מכשיר חשמלי גורמת לסגירת מעגל חשמלי, וסגירת מעגל חשמלי בשבת אסורה או משום בונה מדאורייתא, כדעת החזון איש, או משום מוליד זרם מדרבנן, כדעת הבית יצחק, או משום איסורים שונים אחרים מדרבנן, כדעת הרב אוירבך. לכן אסור להפעיל בשבת את מדיח הכלים. פרט לאיסור הזה, כפי שראינו באותו שיעור, כדי לבחון על איזה איסור עוברים כאשר מפעילים מכשיר חשמלי בשבת, יש לבחון גם את הפעולה שהמכשיר החשמלי עושה. במקרה שלנו, מדיח הכלים מבשל את המים הנכנסים אליו, ומבעיר כאשר מפעילים את הנוריות הקבועות בו, כל מיני גופי חימום שנמצאים בתוך מדיח הכלים. לכן ברור שאסור להפעיל מדיח כלים באופן ישיר בשבת. השאלה, אם נמקד אותה, נוגעת להפעלת מדיח הכלים באמצעות שעון שבת. האם אפשר לחבר את מדיח הכלים לשעון שבת, לכוון אותו כך שיופעל מעצמו לאחר סעודת השבת, ולהכניס אליו את הכלים לאחר הסעודה, כך שהמדיח יופעל מעצמו והכלים יודחו בשבת. הבעיה הראשונה שאנו נתקלים בה היא בעיית סגירת דלת המדיח. מדיחי כלים כיום אינם מופעלים כאשר הדלת שלהם פתוחה. אפילו אם לוחצים על כפתור ההפעלה שלהם, אולם הדלת פתוחה, המדיח אינו מופעל. והסיבה ברורה, אם המדיח יופעל, כל המים יזרמו החוצה וילכלכו את כל המטבח. לכן דואגים מייצרי המדיחים שמדיח הכלים אינו יכול לפעול כאשר הדלת שלו פתוחה. אם כן, כאשר האדם סוגר את דלת המדיח לאחר שהוא מכניס אליו את הכלים בשבת, הוא למעשה מאפשר בכך את הפעלתו. אם הוא לא היה סוגר את דלת המדיח, אלא משאיר אותה פתוחה, כמו שהיא הייתה כאשר הכניסו אליו את הכלים, אז המדיח לא היה מופעל בשבת. כאשר האדם סוגר את הדלת ומאפשר בכך את הפעלת המדיח, הוא עובר על כל האיסורים שציינו קודם. לכן, דבר ראשון, אם רוצים להשתמש במדיח כלים בשבת, לפי הפוסקים המתירים זאת, יש לסדר מנגנון מיוחד שעוקף את דלת המדיח, כך שגם כאשר הדלת פתוחה, ניתן יהיה להפעיל את המדיח. זה מנגנון לא מסובך. במדיחי כלים ישנים, ניתן לראות מנזיז כזה, שדלת המדיח לוחצת עליו, ורק כאשר הוא לחוץ, ניתן להפעיל את המדיח. במדיחים כאלו, ניתן פשוט ללחוץ על המתג הזה, על הזיז הזה, ולדאוג לכך שהוא יישאר לחוץ, באמצעות התו כביסה, או באמצעות סלוטייפ, או בכל אמצעי אחר. במדיחים מודרניים יותר, המדיח מרגיש שהדלת פתוחה לא באמצעות זיז, אלא באמצעים אלקטרוניים שונים, ובמדיחים אלו יש לקרוא לטכנאי שיסדר את זה ויצליח לעקוף את מנגנון הבדיקה של המדיח, כך שהמדיח יוכל לפעול גם כאשר הדלת שלו פתוחה. לאחר שעוקפים את המנגנון של הדלת בדרך כלשהי, ברור שסגירת הדלת בשבת אינה משפיעה כלל על הפעלת המדיח, ולכן אין בעיה לסגור את דלת המדיח בשבת. בעיה נוספת שעלולה להיווצר כאשר מכניסים כלים למדיח הכלים בשבת, היא בעיה של חיישנים אלקטרוניים שונים. במדיחים מודרניים יש חיישנים שבודקים מהו כובד הכלים, מהו המשקל של הכלים, ולפי המשקל של הכלים מחשבים מהי כמות המים שצריך להכניס למדיח כדי לחסוך במים. אין טעם להפעיל את המדיח ולהכניס אליו כמות גדולה של מים כאשר האדם מעוניין להדיח כוס אחת או מספר צלחות מצומצם. במדיחים כאלו, כל כלי שנכנס משפיע על החיישן הזה, וכל כלי משנה את ההפעלה החשמלית. לכן ברור שגם לפוסקים שמתירים להשתמש במדיח כלים בשבת, יש לנטרל קודם השבת את החיישן הזה, או להשתמש במדיח כלים שאין בו חיישנים כאלה, מדיחים מאזן הישן, כאלו המכניסים כמות זהה של מים על כל כמות כלים שנכנסת עליהם. חיישנים נוספים שעלולים ליצור בעיה בהפעלת מדיח בשבת הם חיישנים הבודקים עם כלים, בעיקר כלי סכום קטנים, נפלו אל תוך הרשת ומפסיקים את פעולת המדיח כאשר הם מגלים שדבר כזה הרע. באופן כללי, קודם שמפעילים את המדיח בשבת, יש לבדוק שהמדיח אין בו חיישנים מיוחדים שעלולים לגרום לאדם לגרום לפעולת המדיח בשבת. המדיח צריך לפעול בצורה אוטומטית לגמרי, כך שלא משנה מה יעשה האדם במהלך השבת, המדיח יופעל בשעון שקצב לו האדם באמצעות שעון השבת מערב שבת. אם לדוגמה צריך להסיט מי ברז כדי שיגיעו אל המדיח, יש לעשות זאת לפני השבת, כך שהאדם לא יעשה שום פעולה שתגרום למים להיכנס לתוך המדיח בשבת. בעיה נוספת הנוגעת למדיח הכלים היא בעיית אבקת הסבון. כאשר האדם מכניס אבקת סבון כלים לתוך המדיח בשבת, הוא גורם בכך לבישול האבקה הזאת כאשר המדיח יופעל מעצמו בשבת. כפי שציינו, לא רק הפעלת המדיח אסורה בשבת, אלא גם בישול אבקת הסבון שבתוכו גם היא אסורה בשבת. לכן על האדם להכניס את האבקה לפני השבת, כך שהאבקה תבושל בכל מקרה, בלי קשר למעשה האדם. בין אם יכניס האדם את הכלים לתוך המדיח בשבת, ובין אם לא יכניס אותם, המדיח יופעל מעצמו, המים ייכנסו אליו מעצמם, ואף אבקת הסבון תבושל בלי קשר למעשה האדם. באופן כזה, האדם אינו משפיע כלל על האיסורים שכרוכים בהפעלת המדיח, ולכן הדבר מותר. אמנם, כמו שציינתי קודם, יש פוסקים שאוסרים להפעיל את מדיח הכלים בשבת גם באופן כזה. הסיבות לכך שהם אוסרים זאת הן שתיים. סיבה ראשונה היא בישול שאריות המזון. גם אם האדם מכין את מדיח הכלים מערב שבת, מכניס אליו את סבון הכלים ודואג שהמים ייכנסו אליו בשבת, אינו יכול להימלט מהכנסת דברים לתוך מדיח הכלים בשבת. כמובן, לאחר הארוחה, הוא מכניס לתוך המדיח את הצלחות עם שאריות המזון שנשארו בהם. אם הצלחות נקיות ואין בהם שאריות מזון, אין סיבה להכניס אותם למדיח הכלים. המדיח מיועד לנקות צלחות מלוכלכות. ולכן ברור שהאדם מכניס בשבת לתוך המדיח צלחות מלוכלכות. האם מותר לעשות זאת בשבת? לכאורה, האדם המכניס את הצלחות לתוך המדיח גורם בכך למדיח לבשל את שאריות המזון שנותרו על הצלחות. וגם אם ינסה האדם לשטוף את הצלחות לפני שהוא מכניס אותם למדיח ולהסיר מעליהם את חתיכות המזון הגדולות, עדיין ברור שישארו על הצלחות טיפות מים קרות, שכאשר המדיח יופעל, הן יתבשלו. האדם אינו יכול, כמו שאמרתי, להכניס לתוך המדיח צלחות יבשות, נקיות ומנוגבות, משום שצלחות כאלו אינן צריכות שינקו אותם כלל. האם עוברים על איסור שבת כאשר מכניסים לתוך המדיח שאריות מזון קטנות המתבשלות כאשר המדיח מופעל? החתם סופר כתב שבאופן כזה לא עוברים על איסור בישול בשבת. כותב החתם סופר, עניין בישול בשבת הוא שצריך להדבר המתבשל, ועל כל פנים נשאר בעולם, שהדבר המתבשל יישאר בעולם. מה שאין כן כשקלה והולך, ואחר הבישול לא נשאר בידו מאומה, בשבת פטור דלא הווה כן בישול סממנים. החתם סופר מחדש שאדם המבשל בשבת חייב כאשר הוא צריך לדבר שמתבשל, כאשר הוא מבשל לצורך כלשהו. כאשר אדם מכניס את הכלים המלוכלכים לתוך מדיח הכלים, וגורם בכך לכך ששאריות המזון יתבשלו, הוא אינו צריך את השאריות האלו. להפך, הוא הכניס את הכלים לתוך המדיח כדי שהשאריות האלה ייעלמו וישתפו. באופן כזה, אומר החתם סופר, אין עוברים על איסור בישול בשבת. פוסקים אחרים הזכירו סיבות נוספות לכך שאדם המכניס את הכלים למדיח הכלים לא עובר על איסור בישול בשבת בבישול שאריות המזון. כך לדוגמה, הבישול הוא פסיק רישא דלא ניחא, כלומר הבישול הוא דבר שוודאי יתרחש אבל האדם אינו מעוניין בו. ייתכן שאין איסור בישול דאורייתא במאכלים שכבר ראויים לאכילה, ועוד ייתכן שאין איסור בישול אחר בישול בנוזל שהצטנן, במרק לדוגמה שנותר על צלחת המרק וכעת מעוניינים להדיחו. כל הסיבות האלו גרמו לפוסקים רבים לקבוע שלמרות שהאדם מכניס את שאריות המזון לתוך המדיח בשבת וגורם בכך בעקיפין לכך שהשאריות האלו יבושלו בשבת, אין הדבר אוסר את הפעלת המדיח בשבת באמצעות שעון שבת כאשר הכל מכוון מערב שבת. סיבה שנייה שגרמה לפוסקים, לחלק מהם, לאסור את הפעלת המדיח בשבת באמצעות שעון שבת, היא הפעלת הכל. השולחן ערוך והרמה נחלקו בשאלה מעניינת. האם מותר לאדם להפעיל רחיים מערב שבת, כך שיופעלו מעליהם בשבת? לכאורה, אין בכך שום איסור. כפי שראינו באחד השיעורים הקודמים, נחלקו בית הלל ובית שמאי, עוד בתקופת התנאים, בשאלה אם האדם חייב לשבות או שמא גם כליו של האדם חייבים לשבות, ונפסקה הלכה כבית הלל שהאדם אמנם חייב לשבות בשבת אך לכליו של האדם מותר לעשות מלאכה. ואכן השולחן ערוך פסק מותר לתת חיטים לתוך ריחיים של מים סמוך לחשיכה. האדם אינו עושה כלום בשבת, החיטים ניתנו לריחיים עוד לפני השבת והריחיים פועלות והולכות במהלך השבת, כך שאין בכך שום איסור. אמנם הרמ"א מאיר, והערתו היא הד למחלוקת שמופיעה בגמרא עוד קודם לכן, ולא חיישינן להשמעת קול שיאמרו רחיים של פלוני תוכנות בשבת. ויש אוסרים ברחיים ובכל מקום שיש לחוש להשמעת קול, והכי נהוג לכתחילה, מי הוא במקום פסדה יש להקל. כלומר, לדעת הרמ"א, במקום שאינו מקום הפסד, אסור לגרום בערב שבת לדברים לפעול בשבת כאשר הם משמיעים קול. אדם שלישי אדם אחר השומע שריחיים של אדם אחר פועלות בשבת, עלול לחשוד בו שהוא יפעיל את הריחיים בשבת. ולכן אסור להפעיל ריחיים מערב שבת, אף על פי שהאדם אינו עושה שום דבר בשבת, כיוון שהדבר משמיע קול. לכאורה, אותה סיבה שגרמה לרמה לאסור הפעלת ריחיים בשבת, תאסור גם הפעלת מדיח כלים בשבת. מדיחי כלים משמיעים קול, ולכן גם אם האדם אינו עושה שום פעולה בשבת, וכל פעולות המדיח מכוונות מערב שבת, אסור, לדעת הרמ"א, לפחות לכתחילה, להפעיל, לגרום למדיח הכלים לפעול בשבת. אמנם, פוסקים רבים התייחסו לחשש זה, וציינו שאין לחשוש לזה במדיח כלים. כיום, מדיחי כלים הם נפוצים ביותר, ואף שעוני שבת נפוצים ומצויים בכל בית שומר שבת. כיום אדם הנכנס לבית חברו ורואה שהפעילו שם מדיח כלים בשבת, אינו חושד בו שהוא יפעיל את מדיח הכלים בשבת. הוא ודאי ישאל אותו כיצד מדיח הכלים מופעל אצלו, וישמע שהמדיח מחובר לשעון שבת. שעון השבת אינו איזה משהו יוצא דופן שאנשים אינם חושבים עליו. אנשים היום לא יחשדו באדם אחר שיפעיל מדיח כלים בשבת, ולכן אין לחשוש לחשש שמזכיר הרמ"א, ואף על פי שמדיח הכלים משמיע קול בשבת, ניתן להפעיל אותו מערב שבת, כך שיופעל אוטומטית בשבת. לנימוק זה צרפו הפוסקים נימוק נוסף שמתיר את הפעלת המדיח בשבת. עונג שבת. עד כה דיברנו רבות על איסורי השבת, על המתת אבות המלאכה שאסור לעשותם בשבת. אולם נוסף על איסורי השבת ועל מצוות שמירת השבת, ישנם בשבת שתי מצוות נוספות שאף הן מדאורייתא, מצוות כבוד שבת ומצוות עונג שבת. לדעת פוסקים רבים, כאשר מדברים על הפעלת מדיח כלים בשבת, אין להתעלם מכך שהוא תורם רבות לעונג השבת של בני הבית. במקום לעמוד ולשטוף את הכלים לאחר סעודת ערב שבת כדי שיהיו לסעודה של מחר בבוקר, ניתן להכניס את הכלים לתוך המדיח, והמדיח שוטף את הכלים מאליו בשבת. המדיח הוא מכשיר של עונג שבת, ולעובדה זו ודאי יש השלכה גם על שאלת הפעלתו בשבת. אין להשוות כלל, לדעת פוסקים אלו, בין מדיח הכלים שתורם תרומה נכבדה לעונג השבת של בני הבית, לבין הריחיים שהזכיר הרמ"א, שהפעולה שהם עושים היא פעולת חול, ואין לה שום קשר לשבת. גם אם אסור להפעיל ריחיים של מים מערב שבת, כך שיופעלו בשבת, משום שהם עושים רעש ופוגעים בקדושת השבת, אין מקום לאסור גם הפעלת מדיח כלים בשבת, כאשר הרעש שהוא עושה קשור לעונג השבת של בני הבית. הלכה למעשה, כמו שאמרתי, נחלקו הפוסקים בשאלה זו. הרב אוירבך לדוגמה כתב שיש לו הרבה ספקות, והוא לא יודע להורות בעניין זה, ולכן לא ידעתי, כותב הרב אוירבך, מה הטעם של היראים ושלמים שבמקומכם שמשתמשים בזה על ידי השעון גם בשבת. בעקבותיו, גם השמירת שבת כהלכתה אוסר להשתמש במדיח כלים בשבת. אסור להשתמש בשבת במכונה ביתית לשטיפת כלים, גם כאשר היא מופעלת באמצעות שעון שבת המכוון מבעוד יום ותשטוף בשבת. אמנם, בבתים רבים מקובל להתיר דבר זה, וישנם פוסקים רבים, כמו שאמרתי, שמתירים שימוש במדיח כלים בשבת, אם שומרים על המגבלות שהזכרנו בתחילת דברינו. על הפעלתו של המדיח מערב שבת, על הכנסת סבון הכלים אליו מערב שבת, ועל ניטרול דלת המדיח וכל מנגנון אחר שעשוי לגרום לאדם להשפיע על פעולת המדיח בשבת. בתנאים כאלו, כאמור, רבים הפוסקים שיתירו שימוש במדיח כלים בשבת, וזאת בעיקר בשל התרומה הנכבדה שלו לעונג השבת של בני הבית. כמו שציינתי בתחילת הדברים, הפוסקים שעסקו במדיח כלים מנקודת מבט הלכתית עסקו בשתי שאלות. שאלה ראשונה היא זאת שעסקנו בה, השימוש במדיח כלים בשבת, ושאלה שנייה, שהוקדשו לה הרבה מאמרים ותשובות, היא שאלת השימוש במדיח הכלים להדחת כלים בשריים וחלביים. כידוע, ישנו איסור מדאורייתא של בישול בשר בחלב. איסור זה אינו תלוי דווקא באכילה. ישנו איסור נוסף של אכילת בשר וחלב מבושלים זה וזה מדאורייתא, ושל אכילתם, זה לצד זה, זה אחר זה, וזה ביחד עם זה, מדרבנן. לאור זאת, שאלת השימוש במדיח כלים אחד לכלים בשרים וחלביים היא כפולה. שאלה ראשונה היא שאלת הבישול מדאורייתא. כאשר מכניסים כלים שמכילים שאריות בשר וכלים שמכילים שאריות חלב, או כלים חלביים ובשריים ביחד למדיח הכלים, האם עוברים בכך על איסור בשר איסור בישול בשר וחלב מדאורייתא? האם כאשר המים החמים נכנסים לתוך המדיח ומבשלים את כל מה שבתוכו, עוברים על איסור דאורייתא? זוהי שאלה אחת. שאלה שנייה נוגעת לשימוש במדיח הכלים ובכלים המוכנסים אליו לאחר מכן. האם מדיח הכלים מעביר את טעם הבשר או את טעם החלב לכל הכלים המצויים בו, כך שאחר כך הכלים הם טרפה? האם לאחר שהכניסו כלים חלביים ובשריים ביחד לתוך מדיח הכלים, או לאחר ששתפו אותם במדיח כלים אחד בזה אחר זה, האם עדיין מותר להשתמש בכלים הללו? כמובן ששתי השאלות קשורות זו בזו, ובהם נעסוק בקצרה בהמשך דברינו. שלושה מונחי יסוד בהלכות בשר בחלב הזכירו האחרונים כאשר דנו במדיח הכלים להדחת כלים בשרים וחלבים. מושג אחד הוא המושג כלי שני. מים המחוממים על גבי האש נחשבים לכלי ראשון. כאשר מעבירים את המים האלו לכלי אחר, נחשבים המים האלו לכלי שני. להגדרה זו ישנן השלכות הלכתיות רבות, גם לדיני בישול בשבת וגם לדיני בישול בשר בחלב. כלי שני, מקובל לומר, אינו מבשל, אך הדבר אינו מדויק. בכל מקרה, דינו של כלי שני קל יותר מדינו של כלי ראשון. הרב פיינשטיין, כאשר דן בשאלת השימוש במדיח כלים בשבת, הזכיר לכולה את השיקול שהמים שבמדיח הכלים הם כלי שני. המדיח מכניס אליו מים חמים שהתחממו במקום אחר, ולכן הבישול של הכלים הבשריים והחלביים בתוך המדיח הוא יותר קל. אמנם, כמו שציין הרב רוזן במאמר שפרסם בתחומין, התיאור המציאותי הזה אינו נכון למדיחים שלנו. המדיחים שלנו מכניסים עליהם מים קרים ומחממים את המים בתוכם. לכן המים שבהם נשטפים הכלים הם מים מכלי ראשון, מים שהתחממו בתוך מדיח הכלים, ולא מים מכלי שני, מים שהתחממו קודם לכם ונכנסו לתוך מדיח הכלים. המים הם מים מכלי ראשון, ולכך יש השלכה גם על הפסיקה בנושא זה. מושג שני שקשור להפעלת מדיח הכלים לכלים בשריים וחלביים הוא נותן טעם לפגם. השולחן ערוך פוסק, יראה לי שאם נתנו אפר במים חמים שביורה קודם שהניחו הקדרות בתוכה, אף על פי שהשומן דבוק בהן, מותר להדיח כלים בשריים וחלביים ביחד. דעל ידי האפר הוא נותן טעם לפגם. אם כן, לדעת השולחן ערוך, בעקבות הגמרא כמובן, מותר להכניס כלים חלביים ובשריים ביחד לתוך מים רותחים שמעורב בהם אפר, משום צירוף של שתי סיבות להקל. סיבה ראשונה היא נותן טעם לפגם. מים שמעורב בהם אפר הם מים פגומים. האפר פוגם את המים. ולכן הטעם שעובר מהכלים, טעם החלב או טעם הבשר, שעובר מהכלים ונבלע בתוך המים, האפר פוגם אותו והופך אותו לטעם פגום. טעם פגום אינו אוסר. ולכן כאשר מכניסים צלחות חלביות ובשריות יחד לתוך יורה גדולה מלאה מים עם אפר, הטעם הפגום שעובר מהצלחות החלביות לבשריות ולהפך אינו אוסר אותם. סיבה שנייה להקל במקרה זה היא ביטול ברוב. הטעם הבלוע בצלחות החלביות והבשריות הוא מועט, והוא בטל ברוב המים. אמנם אין כאן ביטול ב-60, אין פה פי 60 מים מאשר הטעם הבלוע בצלחות החלביות והבשריות, ולכן לכתחילה הדבר אסור, אבל כיוון שיש רוב, יש יותר מים מאשר טעם אסור, וכיוון שהמים פגומים והאפר נותן בהם טעם לפגם, לכן פוסק השולחן ערוך, מותר להכניס צלחות חלביות ובשריות לתוך מים מלאים באפר, כיוון שהטעם פגום והמים מבטלים את הטעם ברוב. כמובן שלעניין זה יש השלכה ישירה לענייננו. המים שמדיח הכלים משתמש בהם כדי להדיח את הכלים ולשטוף אותם, הם מים שמעורב בהם סבון כלים. סבון הכלים הזה לכאורה פוגם את המים, כך שהטעם שנמצא בכלים ועובר למים הוא טעם פגום, טעם שסבון הכלים פוגם אותו. על כן, כשם שהשולחן ערוך התיר לכתחילה להכניס צלחות חלביות ובשריות לתוך מים שמעורב בהם אפר, כך לא יהיה איסור להכניס כלים חלביים ובשריים ביחד לתוך מדיח כלים המדיח אותם באמצעות מים עם סבון כלים. אמנם, גם קביעה זו אינה חלקה מבחינה הלכתית. ראשית, אחרונים רבים חלקו על השולחן ערוך. השח והטז במקום כותבים שרק בדיעבד, אם הכניסו כלים חלביים ובשריים לתוך מים שמעורב בהם אפר, הכלים אינם נאסרים. אולם לכתחילה, לדעתם, הדבר אסור, למרות שהמים הם פגומים. סיבה שנייה להחמיר, היא ספק בדברי השולחן ערוך. לא ברור האם כוונת השולחן ערוך היא להתיר להכניס צלחות חלביות ובשריות למים כאשר הן נקיות, ורק יש בהם טעם חלב וטעם בשר, או שמא השולחן ערוך התיר להכניס כלים חלביים ובשרים ביחד למים עם אפר, גם כאשר יש עליהם שאריות מזון ממש. ספק אם הוא התכוון להתיר ביטול ברוב ונותן טעם לפגם, גם כאשר הדבר שמתבשל אינו רק טעם, אלא שאריות מזון ממשיות. הכלים המוכנסים למדיח הכלים בדרך כלל מלוכלכים מאוד. יש עליהם שאריות מזון, יש בהם טעם, ויש בהם שומן בשרי או חלבי, כל צלחת לפי עניינה. לכן, היתר להכניס אותם ביחד לתוך מדיח הכלים תלוי בשאלה הזו. האם ניתן לבשל במים שיש בהם חומר שנותן בהם טעם לפגם, גם שאריות מזון בעין, שאריות מזון ממשיות, או שמא התיר השולחן ערוך לבשל ביחד רק כלים שיש בהם רק טעם חלבי וטעם בשרי. הפתרון לבעיה זו יכול להיות שטיפת הכלים, שטיפה ראשונה, לפני הכנסתם אל המדיח. ברור שפתרון הזה כרוך בתרדה מסוימת, אולם ישנם אנשים שבכל אופן שוטפים את הכלים לפני שהם נכנסים למדיח, כדי ששאריות המזון לא יסתמו את המדיח. אולם מסתבר שגם כאשר שוטפים את הכלים קודם לכן, נותרות שאריות מזון על הכלים. שאריות אלו נשטפות מהכלים ומצטברות במסננת שבתחתית המדיח ובכל מיני חורים ונקבים שמצויים בגוף המדיח ובגומי שמסביבו. כאשר אדם אחר כך יפעיל את המדיח שוב עם כלים אחרים, גם שאריות המזון האלו שנשארו מההדחה הקודמת יתבשלו. לכן באופן פרקטי קשה מאוד לדאוג לכך שלא יהיו במדיח שאריות מזון ממשיות. ולדעת הפוסקים שטוענים שהשולחן ערוך התיר נותן טעם לפגם רק בטעם ולא בשאריות מזון אמיתיות, הדבר אוסר להשתמש במדיח כלים לכלים בשריים וחלביים. מושג שלישי ואחרון שהוזכר בפוסקים ביחס לשאלה זו הוא מושג טעם דהתרה. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על טעם של איסור, מדובר על טעם של חזיר או על טעם של מאכל אסור אחר. כאן הטעם שאנו מדברים עליו הוא טעם של בשר או טעם של חלב. הטעם כשלעצמו אינו אסור, הוא טעם מותר. רק העירוב שלו עם טעם הפוך, רק העירוב של הבשר עם החלב או של החלב עם הבשר, רק הוא גורם לאסור, רק הוא גורם את האיסור. השולחן ערוך פוסק, שוב בעקבות הגמרא, שטעם דהתרה, טעם של היתר, הוא קל יותר מטעם רגיל. לכן, גם אם אסור לאדם שמוצא מדיח כלים ואינו יודע אם הוא כשר או לא להכניס אליו את הכלים שלו, כיוון שהמדיח הזה בלה טעם איסור וייתכן שבישלו בו, שהדיחו בו מאכלים אסורים, עדיין יכול להיות שמותר לו להדיח כלים חלביים ובשריים לפחות בזה אחר זה, כיוון שהמדיח בלה טעם מותר, בלה טעם בשר או חלב מותרים, ורק העירוב שלהם במין ההופכי הוא זה שגורם לאיסור. הלכה למעשה, כמו שאמרתי בתחילה, נחלקו הפוסקים, וניתן למצוא בין הפוסקים האחרונים את כל קשת הדעות שבין היתר מוחלט לבין איסור מוחלט. הרב עובדיה יוסף פוסק שמותר להדיח ביחד כלים חלבים ובשריים, אפילו באותה הדחה ממש. הוא מסתמך על כך שהסבון פוגם את המים, ומעבר לזה הוא אומר שיש להבדיל בין מדיח כלים שאין אפשרות להשתמש בו במים שאינם פגומים, שכן תמיד מכניסים אליו כלים ומים עם סבון כלים, לבין מקרים אחרים שנזכרו בפוסקים, שבהם יש לחשוש שהאדם יבוא לבשל בשר בחלב בלי חומר פוגם. מדיח הכלים תמיד משתמש במים פגומים, ולכן דינו קל יותר. לכן כאמור, הרב עובדיה יוסף פוסק שמותר להשתמש במדיח כלים להדחת כלים חלבים ובשרים ביחד ממש. הוא כותב שמי שרוצה להחמיר, יש מקום להחמיר ולהדיח בזה אחר זה, אבל מוסיף וכותב שאין שום טעם להחמיר ולקנות מדיח כלים נפרד לחלבי ונפרד לבשרי. הרב משה פיינשטיין לפני שנים רבות פסק שמותר להשתמש במדיח כלים אחד לחלבי ולבשרי, ובתנאי שיחליפו את הרשתות בין החלבי לבין הבשרי. ישנם שאריות של מזון שמצטברים ברשתות, הרשת בולעת טעם מההדחה האחרונה שהיא הייתה שותפה לה, ולכן יש להחליף את הרשתות, את המקום שעליו מונחים הכלים, בין ההדחות החלביות לבשריות. מסתבר שלדעתו יש מקום גם להחליף את המסננות, את המסננים הקטנים שנמצאים בתחתית המדיח, שבהם מצטברות כל שאריות המזון. אם מחליפים אותם בין שתי הדחות, לדעת הרב משה פיינשטיין מותר להשתמש במדיח אחד לחלבי ובשרי, כיוון שהסבון פוגם את המים, וכיוון שהטעם הזה הוא טעם היתר ולא טעם מסור. ראוי לציין שממדיחים חדשים, השטיפה הראשונית של הכלים נעשית בלי סבון כלים. המדיחים הישנים היו מכניסים את הסבון לתוך התא הגדול שבו מצויים הכלים. והשטיפה הראשונה הייתה שוטפת את הסבון, וכבר מהשטיפה הזאת הכלים היו נשטפים במים פגומים, במים שמעורב בהם סבון כלים. במדיחים החדשים הסבון מוכנס לתוך תא מיוחד, והמכונה משתמשת בו רק לאחר הדחה ראשונית במים חמים בלי סבון. במדיחים אלו כמובן השימוש לבשרי וחלבי ביחד הוא בעייתי הרבה הרבה יותר, כיוון שהשטיפה הראשונית, השטיפה החמה הראשונה, היא שטיפה במים שאין בהם סבון כלים, ולכן הבישול הוא בישול ממש, ולא בישול בנותן טעם לפגם. סביר להניח שבמדיחים כאלו יש לרכוש שני מדיחים, אחד לחלבי ואחד לבשרי, ולפחות לכתחילה אין אפשרות להשתמש באותו מדיח לחלבי ולבשרי, אפילו בזה אחר זה. כמו שציינתי קודם, פוסקים אחרים החמירו אפילו יותר. רוב הפוסקים למעשה אסרו להשתמש במדיח כלים אחד לחלבי ולבשרי, וזאת בגלל כל הסיבות שציינו קודם לכן. בגלל שהשטיפה הראשונית היא בלי סבון, בגלל שההיתר של נותן טעם לפגם הוא לא פשוט, בגלל, וזו הסיבה שלא הזכרתי קודם, שסבון הכלים אולי אינו חומר פוגם. הסבונים היום מיוצרים כך שהם לא יהיו רעילים, כדי שגם אם יישארו שאריות קטנטנות של סבון על הכלים, הם לא יגרמו להרעלה. מכל הסיבות האלו, מסיבות רבות נוספות, כתבו רוב הפוסקים שאין להשתמש במדיח כלים אחד לחלבי ולבשרי. סקירה נרחבת של עניין השימוש במדיח כלים לכלי בשר ולכלי חלב מצויה בכרך תחומין מספר 11, תחומין כרך י' א', ושם ניתן למצוא מאמרים של הרב גדעון פרל, של הרב שלמה לוי, של הרב רוזן ושל הרב פאוסט בעניינים שונים הקשורים להפעלת מדיח כלים, בין בשבת ובין לבשר וחלב ביחד.